חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הרבה נושאים על סדר היום, הקורונה שעדיין כאן, ונראה שהממשלה גוררת רגליים בהרבה החלטות, אולי כי הם מחכים עוד רגע החיסון מעבר לכביש?
זה שרואים חיסון זה נכון, כמה זמן זה ייקח אף אחד לא יודע, כמה זמן זה ייקח עד שזה יתחיל להיות שימושי, כמה זמן זה ייקח עד שזה יגיע לכאן, וכמה אנשים זה יגיע. גם זה כנראה יהיה באיזשהו שלב מאוד הדרגתי, כך שלדעתי, אמרתי את זה גם ראש הממשלה וגם שר הבריאות, אנחנו צריכים להפסיק רק להילחם בקורונה, אלא לדעת איך לחיות עם הדבר הזה בצורה שכזה קיים היום. והשינוי צריך לבוא בחשיבה ולראות איך חיים עם זה, איך יודעים מה שנקרא להתמודד עם הדבר הזה תוך כדי כך שהוא קיים.
ועושה רושם שהם לא ממש מפנימים את זה.
הם עדיין לא שם.
למה? מה זה חרדתיות של נתניהו ויולי אדלשטיין?
אני לא רוצה לדבר ברמות אישיות, אני מדבר על המדיניות הממשלתית בסופו של דבר.
מותר שתהיה חרדה למען אזרחי ישראל, למען בריאותם, אפשר להגדיר את זה גם בצורה כזו, או שזה בא ממקומות אחרים.
כן, אבל מצד שני אנחנו לא יכולים להסכים שיהיה מצב שבו לתקופה מסוימת יעשו הקלות מסוימות, ובעוד חודש נגיע חלילה למצב שיצטרכו החמרות, ואז שוב יסגרו, ואז יפתחו, ושוב יסגרו, וחלקים כאלה וחלקים אחרים. צריך לדעת ולמצוא את השיטות ואת הדרכים, איך לחיות עם זה ולהתמודד עם זה. ואחד הדברים באמת שאנחנו נמצאים בתוך איזשהו מאבק, ואני שהוא די מיותר מבחינה מסוימת, אבל זה שוב חלק מאולי מהקיבעון, זה הנושא הזה של התייחסות למצב שבו ליצור מנגנונים של, כמו שיש היום, והיום הממשלה הכריזה על איים ירוקים, אז גם צריך להיות איים ירוקים בתוך כל רחבי המדינה, ולמצוא את הדרך איך להשתמש, א', בבדיקות, בהצפה של בדיקות ברחבי הארץ, שהבדיקות הללו יהיו לא רק בשביל לראות אם אנשים חולים או לא, אלא גם לתת להם אפשרות לתפקד בהנחה שהם יוצאים שליליים, לפחות לתקופה של כמה ימים, וברגע שיהיה בדיקות זמינות כאלה, אז אנשים יהיו בעצם עם איזשהו כמו כרטיס ירוק כזה, שנותן לך את האפשרות לתפקד, נותן לך את האפשרות לפתוח את הכלכלה, נותן אפשרות לפתוח חינוך ודברים מהסוג הזה.
ומעל הכל הנושא שאתה הכי מקדם זה המחלימים. אחד מכל שלושה מאזינים שלנו הוא כזה.
נכון, ובכל רחבי הארץ יש למעלה מ-300, קרוב כבר 330, 320 אלף מחלימים, וזה הרשמי, ואין ספק שאם גם המערך הבדיקות הסרולוגי, שמשום מה, אני לא מצליח להבין את זה עד רגע זה, למה הוא הופסק, היה יכול לזהות עוד כמה עשרות אלפים, וזה היה יכול להגיע למאות רבות של אלפים, שאפשר היה מה שנקרא לתת להם את האפשרות שוב בצורה זהירה, שוב בצורה חכמה, להתנהל בצורה רגילה. אני חושב שהממשלה צריכה להפוך את הדיסקט, להפוך את החשיבה וללכת בכיוון הזה. אנחנו מתקדמים לשם, אני לוחץ על העניין הזה מאוד, ואני מקווה שאכן יעשו את זה, כי ללכת על השחרור של הקלות מסוימות, ולאחר מכן עוד שבוע, שבועיים עוד פעם יחמירו ויסגרו את הענף הזה, ויפתחו את הענף השני, ובינתיים עוד לא משחררים הרבה מאוד דברים שהם חלק מהחיים, זו טעות.
טוב, אחד הנושאים שצריך לדעת איך לחיות לצד זה, זה מערכת החינוך. אתמול גם בנאום במליאת הכנסת, די נתת בראש ללא מעט אנשים שם על ההתייחסות שלהם לנושא הזה של מערכת החינוך. חייבים לגדל את הילדים, גדל כאן דור שלם, בעיקר בציבור הלא חרדי, כי הציבור החרדי די החזיר את הילדים, גם את הילדות בחלק מהמקרים, ללימודים. אבל כשזה קורה, וכשאנחנו עושים את מה שנכון היה לעשות, ומה שאולי ראשי ערים לא חרדים חושבים בליבם, עוד רגע אני פותח ומצפצף על הממשלה, בסוף מסיתים נגדנו, תוקפים אותנו, הסיפור של הכנסות. מה שלא נעשה, יתקפו אותנו, זה תמיד, אבל במיוחד בדבר הזה, לצד אלה שאומרים, תראו, חרדים צודקים.
נכון, ומה שמחלחל יותר ויותר, זה שבאמת מה שאנחנו הובלנו, הציבור החרדי, בהנחיה של גדולי ישראל, שאמרנו בראש סדר עדיפויות שלנו, לפני כל הקלה ולפני כל דבר, הנושא שהכי חשוב לנו זה החזרה של הילדים ולספסל הלימודים, אז אצלנו זה מגיע משני ערכים, ערך לימוד התורה, שהוא בעצם מגן ומציל את כולנו מכל דבר, ובוודאי שגם הדבר הזה. וגם הערך השני, שהיום לעניין הזה, אני חושב שאפשר כבר לשמוע כמעט קונצנזוס בציבורים שהם ממש רחוקים מדעת, שהנושא של החינוך הפך להיות בלתי נסבל, וילדים נמצאים חודשים שלמים בבית, מסתובבים ברחובות, נמצאים במצב ללא שום פיקוח, ללא שום מורה שמכוון אותם,
בלי
שום
מסגרת,
דבר פדגוגי, בלי שום מסגרת. וזה מה שאמרתי פה גם במליאה. הפוך, במקום לרוץ ולתת כנסות לאותם אנשים, לאותם מנהלים שכאן פתחו כיתה בחצר, ופה רב לקח את התלמידים אליו ליד הבית ולימד אותם, ועשו את כל המאמצים עליו, במקום כנס, היו צריך לתת להם פרס, ואני אומר את זה באמת, והיום אתה שומע את זה מהרבה חברי כנסת שהם נתיים בכלל, שהם די מסתכלים בכינה על כך, שאנחנו ידענו לזהות שזה הדבר החשוב, הם רואים מה קורה לילדים שלהם, הם רואים מה קורה לחינוך של הילדים שלהם. ואני חושב שסדרי עדיפויות צריכות להשתנות, והיו צריכים למצוא פתרונות.
אז אתה הולך למנוע, חברי הכנסת החרדים הולכים למנוע בכל דרך את נושא הגדלת הכנסות, כי במקום ללכת למתווה נכון, הגיוני, מסודר, של פתיחת מערכת החינוך כולה, הענישה הזו, הכנסות האלה, לא רק שלא יועילו, אלא יגרמו ההפך?
תראה, נושא הכנסות הספציפיות שניסו לעשות ולהשית על נושא של חינוך, הדבר הזה אנחנו מתנגדים באופן נמרץ לגבי נושא הכנסות בכלל, שהוא בעצם תומן בחובו התקהלויות אסורות או דברים מהסוג הזה, אז כמובן צריך לבחון איזה עלייה,
אבל שוב, הרב יעקב אשר, גם בנקודה הזו של אירועים, כשהממשלה לא מוכנה לשמוע על הגדלת מתווה החתונות, משאירים את זה במספר של 20 איש, אין סיכוי שתהיה חתונה שתהיה לפי החוק, אין מצב כזה.
נכון, נכון, ואתה יודע כמה אני ניסיתי להעביר את המתווה, מתווה שהוא יחסית זהיר ומתווה שהוא יחסית צנוע, ודיברתי לפחות על מינימום של 20 משתתפים מכל צד, לא כולל כמובן הצלם ואנשים שצריכים לערוך את החתונה וכולי וכולי, והצענו גם בזמנו שיהיה על זה פיקוח מיוחד, והרשויות המקומיות יקחו על עצמם את הפיקוח הזה, אבל צריך איזשהו מינימום אפשרי. הממשלה לצערי הרב התעקשה ומתעקשת עד רגע זה להישאר במצווה שאין אחד שמקיים אותו לצערי הרב. אבל אם זה נוח להם שישאר ככה, אמרתי את זה גם לשר הבריאות, אז אוקיי, שישאר ככה, ובינתיים אנשים עושים מה שהם רוצים, וזה חבל. אבל אם הם יהיו הולכים, אז מצד אחד לבוא ולהגיד...
אז יאמר לך, הבוקר יולי אדלשטיין, תראה את הנתונים, אתמול 861 מאומתים, המספר הולך וגדל, אז אולי אתה טועה?
אני אומר שוב, אני לא חושב שהגיע הזמן לשחרר את הכל, הגיע הזמן לחזור ל... חיים הנורמליים, אבל צריך לדעת להיכנס לשגרת חירום, אבל שהשגרת חירום הזאת היא עדיין שגרה, שהיא הולכת עם איזשהו היגיון, ולא יכול להיות שבגלל שהמדינה לא יודעת לאכוף, ולא יכול להיות שבגלל שהמדינה לא יודעת להיכנס לפרטים ולהטיל את האחריות, אם זה על ראשי רשויות, או אם זה על משטרה, והדברים הללו, לעשות את הדברים בצורה הנכונה, אז לבוא ולטמון את הראש בחול, ולהגיד שהכל בסדר, והחתונות באמת נערכות על 20 איש, למשל בתור דוגמה, לכל דבר יש פתרון. אני רוצה לומר לך שהיה דיון אצלי בוועדה, הוצגה תוכנית מרשימה של יושב ראש השלטון המקומי, חיים ביבס, שאני בכלל חושב שראשי הרשויות צריכים לקבל הרבה יותר כוח בניהול הערים שלהם, בניהול המשבר הזה. אבל תוכנית שבאמת מדברת על האלמנטים האלה, של בדיקות המוניות שיהיו ב, 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 ברחבי הערים, שהבדיקות האלה לא יהיו רק בשביל לדעת כמה נדבקים יש ורק לקטיעת שרשרת ההדבקה, אלא גם לשחרר את אותם אנשים שהבדיקות שלהם הן שליליות, שיוכלו לתפקד.
תוסיף לזה סרולוגים.
תוסיף לזה גם את החולים, תוסיף לזה גם את הסרולוגים, ליצור, הם הגישו תוכנית יפהפייה, עם חברות גדולות מאוד שנכנסו לעניין הזה, שבהם יהיה אפשרות, או דרך אנשים שיש להם טלפונים חכמים, או לאלה שאין עם כרטיס חכם, שבעצם הרבה מאוד ענפים יוכלו להיפתח, אנשים יגיעו ויעבירו את הכרטיס שלהם, ואם הם עומדים בקריטוריונים האלה, הם יכולים להשתתף בדברים, לעשות את הדברים, אפשר לפתוח את המשק בצורה חכמה וזהירה.
אבל אנחנו חוזרים למה שדיברנו קודם, אין עם מי לדבר.
אז אני מקווה שלאט לאט יהיה יותר, הנה עובדה שהאיים הירוקים, מה שנקרא ים המלח ואילת, נפתחים היום ומחר, חלק מהשיטה הזאת, זאת אומרת, יהיו שם כניסה לעיר, לערים הללו תהיה או בהצגת בדיקה בתוך 72 שעות, זאת אומרת שבמהלך ה-72 שעות מהרגע שקיבלת את התוצאה, אתה יכול להיכנס לערים הירוקות הללו, או בהצגת אישור מחלים, שנותן לך את האפשרות, זה מה שנקרא מבחינתי הפיילוט הראשון, אנחנו נצטרך להרחיב את זה לכל התחומים ולכל המקומות בארץ.
עם כרטיס מגנטי מסודר לכל מחלים, ושוב אני מזכיר בפעם מי יודע כמה את הסרולוגי, יש כאן מיליוני ערכות בדיקות שלא משתמשים בהם, יושבים במחסנים ללא שימוש ופשוט לא מובן.
נכון, ברחבי העולם אנחנו רואים שימוש רחב בזה, רק אתמול הציגו לי מערכת שעובדת היום בבתי הספר בצרפת, שבה המורים אחת לשבוע נבדקים, כל המורים נבדקים אחת לשבוע בכל רחבי צרפת, כמיליון בדיקות בחודש, והבדיקות הללו יכולות לתת...
סרולוגיה או קורונה?
יש גם מהירות של קורונה וגם סרולוגיות, ואני רוצה שנבין דבר אחד, הרי כל הרעיון של הטיפול במגיפה הזאת, אין פה דברים מוחלטים, הרי המדע עוד לא יודע להתמודד בדיוק עם הקורונה, אבל יש כאן דבר שנקרא בכותרת ניהול סיכונים. ניהול סיכונים זה אומר, אתה לוקח את הסיכונים, בודק מה האחוז שלהם, ומשתמש באותם אלמנטים שהסיכון שבהם הוא הכי נמוך. אין שום ספק בעולם שאדם שהחלים הוא בסיכון הכי נמוך. אין ספק בעולם שאדם עם בדיקה סרולוגית שאומרת שבגופו יש חיסון, לא משנה אם בגלל שהוא היה חולה או בגלל סיבות אחרות טבעיות, יש לו חיסון. אין ספק שמי שעשה בדיקה ב-72 שעות לפחות, אולי אפילו יותר, הוא לא מדביק ולא מדבק. אז זה ניהול סיכונים. אז אתה אומר, האנשים האלה, אני לוקח את הסיכון, אבל הוא הסיכון הכי קטן. ואת זה אני מקווה שלאט לאט זה מתחיל לחלחל, ואני מקווה שנראה איזושהי תוכנית באמת, כמו התוכנית הזאת של מרכז שלטון המקומי ודברים דומים, והמדינה במקום להשקיע כסף ולתת פיצויים וחלטים, יביאו את כל ערכות הבדיקות הללו, שהן בדיקות מהירות, שהן יכולות לשחרר את המשק, ומי שחלילה חולה, ומי שחלילה נדבק, אנחנו נדע את זה מהר, הוא יטופל בהתאם, הוא יהיה בבידוד בהתאם, אבל כל השאר יוכלו לתפקד.
בהחלט, טוב. עוד נושא אחד, נניח לנושא הזה של הקורונה, דיברנו עליו די ויותר, ונקווה באמת שמישהו בממשלה יתחיל קצת לפתוח עיניים, להתעשת, לצאת מהקונצפציה שמערכת הבריאות מכניסה את חברי הקבינט, בסוף הם מושפעים כנראה. בוועדה שלך, ועדת חוקה ומשפט, אני מניח שאתה מתעסק לא רק בחוקי קורונה ובענייני קורונה, הפכת להיות הפרויקטור החוקתי לקורונה בסוף, אבל יש עוד דברים, כמו למשל מערכת המשפט, כמו למשל הניסיון של בית המשפט להתערב עכשיו בחוק יסוד הממשלה, בעקבות העתירות על ממשלת החליפין, כמו למשל פקידה בכירה במשרד המשפטים שמבקרת את הממשלה. מה אתה חושב על כל הדברים האלה שמתרחשים שם?
אני חושב שאנחנו באמת יכולים לדאוג על הסחף הזה שמנסים, שבעצם עד יש ניסיון לבוא ולהפקיע בעצם מהכנסת את כוחה. וזה יהיה דבר שהוא חלילה אם הוא יקרה, הוא יהיה טעות להרבה מאוד זמן, וניסיון הכרסום הזה, אין, עם כל הכבוד וכל הערכה הגדולה לבתי המשפט, ואנחנו לאו דווקא סובלים מערכת יתר בעניין הזה, לא יכול להיות שמספר אנשים מצומצם, שכמעט בוחר את עצמו, כמעט בוחר את עצמו, כי הוא רב בבחירות של עצמו, מה שנקרא, והוא גם קובע את ההרכבים שדלים בכל דבר, יבוא, ואותם אנשים הללו, אותו מספר מצומצם של מועדון סגור כזה או אחר, יש לו גם בדרך כלל השקפת עולם זהה לחבריו, יכול לבוא ולהפקיע החלטות שמייצגות את כל הציבור, אז של 120 ח"כים שנבחרו על ידי כל הציבור. הדבר הזה הוא לא יכול להיות. הניסיונות הללו לקרסם בחוקה, בכוחה של הכנסת, הוא ניסיון מסוכן שצריך לבלום אותו. אין שום מעליותה לאנשים שנקראים שופטים, שהם יכולים להסביר ולהכריע במחלוקות שהן במחלוקות אידיאולוגיות, במחלוקות של דרך חיים, במחלוקות של השקפת עולם. זה לא יכול לבוא מתוך מועדון סגור, זה יכול לבוא רק מתוך משהו שמשקף את רצון הציבור כולו. ורצון הציבור כולו משתקף בחברי הכנסת ובסוג שלהם ומאיזה מפלגות הם מגיעים בתוך בחירות ולא מתוך משהו אחר. לכן אני חושב שגם הנושא הזה של פסקת ההתגברות שדיברנו עליה בעבר וגם נושאים אחרים הם נושאים שחייבים להישאר על השולחן, אבל כרגע אנחנו יודעים, יש
לא
ממשלה
רלוונטי כרגע.
שהיא כרגע וכל הדברים האלה לא רלוונטיים, כי אלה חושבים שאם הם ייתנו את זה אז הם יפסידו את הבחירות הבאות, ואם אלה ייתנו את זה, הם יפסידו את הממשלה הזאת. אנחנו נמצאים באיזשהו כיפרון מסוים, אבל צריך כמובן לבלום את כל היוזמות הללו.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, מילה אחרונה, נושא הצהרונים מטריד כל כך הרבה הורים שנאלצים לשלם סכומי כסף אדירים בגלל שהממשלה, בגלל חשב אחד במשרד החינוך שעשה או טעות או מכוון, ופוגע בכל כך הרבה הורים, בעיקר במגזר החרדי, בגנים הפרטיים. יש צפי לסיים את הסיפור הזה, את הסאגה הזו?
הנושא הזה עלה, לפי בקשת כמה חברי כנסת, וגם אני ביניהם, עלה על שולחן ועדת הכספים, הייתה ישיבה מאוד מאוד סוערת, שניהל אותה בכישרון רב, יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת הרב גפני, נתן די אולטימטום מסוים ל... לאוצר להביא את הפתרונות. הסוגיות שנמצאות על השולחן הן סוגיות גם בנושא של צהרונים, גם בנושא של המשפחתונים בכמה חלקים, גם בנושא של מעונות. ואני אתמול גם בנאום בכנסת אמרתי, פניתי לשר האוצר ואני אומר גם כמה מנצל את הבמה שלכם לעניין הזה. בתקופת קורונה ובתקופה שהאוצר באמת מוציא הרבה מאוד כספים כדי להגיע לפיצוי כזה או אחר ולשמור על אנשים שלא יאבדו את מקור פרנסתם ושלא יגיעו חלילה וידרדרו, צריך חמלה. וצריך להבין שהדברים הללו של המשפחתונים והמעונות, העובדים של המשפחתונים, העובדים של המעונות, העובדות של הצהרונים, זה לא אנשים מהאליטה הכלכלית, זה לא אנשים שחיים על משכורות ענק, זה אנשים שעובדים קשה מאוד לפרנסתם, מסתכנים בהדבקה, אי אפשר לשחק עם הפיצויים שלהם. לא יכול להיות שהתקציב שכבר אושר וכבר קיים למשפחתונים לא מגיע אלה מנהלות המשפחתונים, וזה דבר אחד. בהיבט השני מדובר פה בילדים שאנחנו כל כך רוצים שיתנו להם את המקומות הללו כדי שההורים שלהם יוכלו לתפקד, ההורים שלהם יוכלו לצאת לעבוד, שהאימהות תוכלנה לצאת לעבוד בשקט ולפרנס את עצמם. פשוט המדינה גם בלי חמלה, ואני אומר, זה לא החלטות הממשלה, זה יותר כבר הביצוע של הפקידים. ביקשתי מהפקידים קצת חמלה.
אבל כשלממשלה אין חמלה, אז לפקידים, אתה יודע, זה מחלחל כלפי מטה, לפקידים גם כן.
אתה יודע מה, בעניין הזה הייתי אפילו אומר שזה לא מתחיל דווקא מהממשלה, בגלל שהממשלה בסופו של יום מוציאה מיליארדים רבים בהחלטות.
עוד כמה שקלים לא יקרה כלום, נכון.
על הנייר שבאמת קיימות, הבעיה שלהוציא אותם אל הפועל ולשלם לאנשים ולתת להם את הפיצויים על אותם חודשיים שהם היו בסגר ולא יכלו לנהל את המשפחתון. מה תעשה מנהלת משפחתון שחודשיים לא עבדה וחודשיים אין לה פרנסה? מה היא תעשה? ועכשיו היא חזרה לעבודה עם סיכונים כאלה ואחרים. צריך להכניס את החמלה, את ההיגיון, את השכל, והדברים האלה אנחנו נמצאים ועוקבים אחרי הדברים הללו ועושים כל מאמץ, כל חברי הכנסת של יהדות התורה וגם חברי כנסת מפלגות אחרות, ואני מאוד מקווה שנצליח לצלוח את התקופה הקשה הזאת. אני בהחלט מצפה שבוועדת הכספים במהלך השבוע הקרוב יגיעו בשורות על כך שכל הדברים הללו, מה שנקרא, תופסק האטימות הזאת ופשוט יעשו את מה שהם מחויבים לעשות ומה שיש כבר החלטות ממשלה שהם צריכים לעשות.
בעזרת השם. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, דגל התורה, שיהיה בוקר טוב. תודה רבה, בשורות טובות.
בוקר טוב, בשורות טובות.